ערב טוב. אחרי שעקבנו אחרי התהליכים בתורה עצמה ביחס לאכילה, אנחנו מגיעים היום לספר דברים שנותן תקווה מחודשת לאכילה האנושית. גם מהווה את התשתית הבסיסית לעולם הברכות, וזה הנושא שלנו, והוא גם מדבר בצורה מובהקת עם גן עדן. אין ספר דברים, היית אמר את זה אחרת, ראינו איך ספר בראשית מתאר איך לקיחת האחריות של בני אדם על סיפוק מזונם מוליך אותם להתרחקות מלפני השם ולהשחתה. האלטרנטיבה שספר בראשית מציע הוא האבות, שהם לפחות שניים מהם, אברהם ויעקב, הם רועי צאן. בעצם התורה די מתיישת מיכולת לייסד מדינה קבועה ערכית. ספר דברים לעומת זאת כספר הוא מכין את ישראל לקראת הכניסה לארץ, ויש בו אמון מחודש, יש לו מצע, יש לו תוכנית שהוא הדרכות, אם אפשר להתבטא בלשון ימינו, שהוא מציע כדי שאנשים יוכלו להוציא את לחמה מן הארץ ועדיין להישמר מהסכנה הזאת ששכחת השם. קודם כל הספר מכיר בקיום הסכנה, כלומר כל מה שמתואר בספר בראשית, ספר דברים כספר מודע לסכנה הזאת, וזה בדברים ח'. דברים ח' יש תיאור של הישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך לבלתי שמו מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום, פן תאכל וסבת. זה בדיוק התהליך של ספר בראשית. ובתים טובים תבנה וישבת, ובקרך וצונך ירביון, וחסד וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. התולדה האנושית למצב כזה של הצלחה כלכלית, של תחושה של ביטחון, שאני אחרי על ניהול צרכה, זה בדיוק מה שתואר בספר בראשית. התורה מזהירה שזה יכול להוליך בדיוק למה שקורה בספר בראשית, ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך מוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. כן, התורה מודעת לסכנה, והיא באה להציע כמה וכמה הצעות כדי להישמר מהסכנה הזאת. כן, הראשון מופיע פה בפירוש בפרשה, והוא זיכרון היסטורי, או ליתר דיוק זיכרון תקופת המדבר, זיכרון של תקופה שנתנה פרופורציות נכונות על היחס הנכון בין אדם ואלוקים, תקופה שנועדה כדי שזיכרונה ימשיך ללוות אותנו גם כשאנחנו חיים צורת קיום אחרת. וזה המסר הבולט של דברים ח'. דיברנו על זה בעריכות בפעמים הקודמות, אפשר להגיד בעריכות על שיעור של 20 דקות, אבל דיברנו בהרחבה על על המשמעות של היציאה למדבר, שהוא לא רק כדי, לא רק משום שבין ארץ ישראל למצרים שוכן מדבר, אלא הוא מכוון, הקדוש ברוך הוא מסבב אותם במדבריות, הוא רוצה שהם יחוו חוויות מדבריות. משמעות החוויה המדברית היא פירמות מחדש של התוכנה האנושית, הוא לנטוש את כל מה שהיה קודם ולבנות מחדש. ולא רק זיכרון התקופה במדבר, אלא בעיקר הרשב"ם העמיד אותנו על הקשר הברור בין חג הסוכות לבין דברים ח'. לזה חג הסוכות מיועד, הוא מיועד בדיוק למטרה הזאת, לא רק לזכור אלא לחוות מחדש מדי שנה. כן, וכפי שדיברנו בפעם קודמת ואני לא ארחיב, הפסוק הזה, פן תאכל וסבת ובתים טובים תבנה וישבת, שני החגים הגדולים יושבים בדיוק על הפסוק הזה. כנגד האוכל שלנו יושב חג המצות, כנגד הבתים שלנו יושב לו חג הסוכות, ושני החגים האלה הם מדי שנה לא רק מזכירים לנו איזו ידיעה קוגניטיבית שנדע שזה היה, אנחנו ממש מצווים לחוות מחדש את החוויות של היציאה ממצרים, של החזרה למצע, של נטישת החמץ. וכנה לחג הסוכות, זה לחוות מה זה לגור מחוץ לבית. והזיכרון הזה, שהוא כאמור הוא חוויה מדי שנה, הוא אמור לתת לנו איזושהי זיכרון שילווה אותנו במשך השנה כולה, שאנחנו נזכיר לעצמנו מי נותן את הלחם, נזכיר לעצמנו מי נותן לנו הגנה, מי נותן לבתים שלנו את ההגנה, מי כשון הפסוקים שם, וזכרת את אדוני אלוהיך כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. זה דבר ראשון שספר דברים מציע, זה לזכור את התקופה במדבר ושהיא תלווה אותנו. ספר דברים לא מסתפק רק בזה, הוא גם מדבר גיאוגרפיה בהמשך בדברים י' א', הוא מציין את החשיבות של הגיאוגרפית של ארץ ישראל כארץ שהוא מקום שהמגורים בו בגלל המצב המטאורולוגי לא פשוט שלה, כן? אני יכול להגיד היום האגום שלה, כן? כלומר, יש לו נתונים שמחברים יותר בין שמיים וארץ, או החקלאי שרוצה לקחת אחריות על חייו, להוציא את לחמו מן הארץ, בגלל הנתונים הפיזיים של הארץ, הוא נמצא במיקום גיאוגרפי שיש בו איזשהו פוטנציאל טוב יותר מאנשי ארץ מצרים בשביל לזכור את השם, כן? כלשון הפסוקים בדברים י' א', כי הארץ אשר יצאת שם על הרשתה, לא ארץ מצרים היא אשר יצאתם משם, אשר תזרע את זרעך וישקיטה ורגלך כגן הירק. כן? זה פסוקים מאוד מאוד ברורים. דברנו פה המון על אכילת ירקות על ידי בני אדם בקפות הגירוש מגן עדן, גן הירק, ארץ מצרים גיאוגרפית מתאימה לזה, יש לה הספקה קבועה של מים, המשמעות בני אדם יכולים לגדל גידולים כל השנה, הם יכולים לספק את צרוכיהם, אבל ארץ ישראל זאת ארץ אחרת. והארץ אשר אתם עוברים שם לרשתה, ארץ הרים מובקעות, יש פה רמיזה ברורה חזרה לדברים ח', כן, בקצרה, איפה זה ארץ הרים מובקעות? זה בעיקר אזור השומרון, שם יש הר ביקה. זאת אומרת, יהודה, מי שנוסע דרומית לגוש עציון, איפה שאני מכיר קצת, אז שם זה פשוט גב הר שיש לו שיפולים. מצד אחד מדבר, מצד שני שפלה, אבל הארץ הרים מובקעות זה האזור של יותר של השומרון. למטר השמיים תשתה מים. והמשמעות היא, ארץ אשר אדוני אלוהיך דורש אותה תמיד, הנה אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה, כן, המטר, בואו נאמר כמה דברים על המטר. המטר הזה שמאפיין את ארץ ישראל הוא בגלל המיקום הגיאוגרפי, קו רוחב בין 30-33, אני חושב, קו רוחב הזה הוא קו רוחב שתלוי במטר השמיים. ממילא הוא באופן מתמיד הצלחת החקלאות או הצלחה האנושית, האדם שמוציא את לחמו מן הארץ באופן מתמיד הוא תלוי בשמיים. ומה שהתורה אומרת מיד בפסוקים הבאים, והיה אם שמוע תשמעו, שההחלטה אם להוריד גשם או לא היא תולדה של המצב הרוחני. וכן זאת ארץ שבני אדם בה הם יחיו חיים גשמיים שהם תלויים בשמיים, כלומר התודעה הדתית תמשיך לקנן בהם. כן, בוא נאמר משהו על המטר. הזכרתי בפתיח של הדברים שספר דברים מדבר גם עם גן עדן. כלומר, בעקבות הגירוש מגן עדן, אני רוצה לחזור, האכילה האנושית משנה את פניה. ספר דברים מדבר באופן ברור עם גן עדן, שהוא בא להציע דרכים לכונן מחדש את האכילה האנושית האידיאלית, אבל אפילו דומה שהיא יותר אידיאלית ממה שגן עדן היה יכול להציע. שכן, הפסוק של המטר כאן מדבר באופן ברור עם פסוק בבראשית ב'. שם נאמר, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם עין לאבות האדמה. כן, הפסוק הזה באופן ברור מדבר גם הוא על מטר, כמו נראה מיד את המטרים השונים שיש במקרא, הוא עובר קו רציף בין המטרים, שמה שנאמר פה במפורש, זה שגן עדן הוא לא המקום האידיאלי לצורת הקיום האנושית. בעצם המקום האידיאלי הוא, כשהאדם עובד את האדמה והקדוש ברוך הוא ממטיר. רק מה? בגן עדן הקדוש ברוך הוא, היות ואין אדם שעובד את האדמה, אז אין טעם שיהיה מטר, ולכן יש שם שיטת השקיה אחרת שהיא דווקא מזכירה מאוד את מצרים. כבר דיברנו על זה שכגן השם, כארץ מצרים, אם יש מקום בתורה כולה שמתואר כגן השם, זה סדום. לעד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, וחז"ל ראו קישור מאוד מאוד ברור בין ארבע הנערות של גן עדן לבין ארץ מצרים, שכן חז"ל אומרים שהפישון שהוא הסובב את כל ארץ החבילה זה הנילוס. רש"י על אתר מביא את זה בפירושו לתורה. כלומר, הם ראו קישור מאוד ברור. כלומר, גן עדן, מבחינת הנתונים שלו, מבחינת הנתונים המטאורולוגיים, מבחינת דרכי השקיעה שלו, דווקא ארץ מצרים היא דמה לו. אבל התורה מציינת מפורש שהאידיאל הוא דווקא אדם שעובד את האדמה והקדוש ברוך הוא מנתיר עליו. כדי לעמוד על משמעות המטר, או מה הדרך שהמטר עושה מהיעדר המטר בגן עדן עד המטר של ספר דברים, אז אנחנו צריכים פשוט לעקוב אחרי המטרים. המטר הבא יהיה במבול, שזה בשביל המהלך שאנחנו כרגע מדברים עליו. המטר של המבול הוא גילוי שכינה. זה ככה הקדוש ברוך הוא מתקשר בין העליונים לבין התחתונים, ובמילים יותר נוקבות הקדוש ברוך הוא הבדיל בין מים למים ביום השני, ומה שקורה במבול זה שהוא מבטל את ההבדלה, הוא מציף את הכל חזרה. יש שם פסוקים מפורשים שמתארים חזרה ליום השני, של מצד אחד נפקעו כל מעיינות תהום רבה, זה המים התחתונים שמולים למעלה ומציפים את העולם, וערובות השמיים נפתחו, זה המים העליונים. כן, המים האלה, שהמטר הזה שם הוא דרך התגלות, ובספר בראשית, הקדוש ברוך הוא ממתיר, הוא מתגלה ומעניש. כי המטר הבא בספר בראשית יהיה סדום. השם ימתיר אש מן השמיים. המטר זה הקדוש ברוך הוא פותח ברז. במבול הוא מעניש עם מים, בסדום הוא מעניש עם אש. אבל שניהם זה דרכי התגלות. השמיים כאילו נפתחים ומתגלים. הרקיע נפתח, כן.
זה מפריע לי, המילה התגלות.
זאת אומרת,
זה יותר
כסתר
פנים, כאילו מסתיר את עצמו ונותן לטבע לפעול.
בכלל לא. מה, אש יורד מן השמיים, זה הטבע שפועל? את רוצה קדוש ברוך הוא שהוא סבא נחמד, נכון? מה לעשות שיש גם מידת הדין בעולם? אני מקבל את הקושי. מה לעשות שזה...
אבל אם הוא לא מפעיל שליטה, אז אתה לא יודע מה יקרה, זה יכול לסור לתאו ובאו.
כן, אבל המתרים האלה, תמיד הם מתוארים שהשם ממתיר. כאילו, הקדוש ברוך הוא זה שממתיר. אתה צריכה להבין את התמונת עולם של השמיים מורידים משהו לארץ. יש לי חבר, שמעון דויד, שפעם שמעתי אותו מציע, זה הצעה מאוד מחודשת בעיניי. אם היא נכונה, היא מסרטטת את המבול באור שונה לגמרי מה שמקובל. כתוב עד יעלה מן הארץ, כי לא ימתיר השם אלוקים. אותה הפעם הבאה בתנך, בתורה שכתוב שהיה מטר במבול, אז הוא רצה להציע שהגשם הראשון אי פעם ירד במבול. כמובן, זה לא, הנחות לא פשוטות. התורה לא צריכה לתאר כל פעם שיורד גשם, אבל הטענה שלו הייתה שהעד הזה המשיך, 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 המשיך. עכשיו, אם הדברים שלו נכונים, זה מסרטט המבול באור שונה לגמרי, זה אומר... שפעם ראשונה בחיים יורד להם מים, כאילו אנחנו רגילים לחשוב שהמבול יתחיל, לא, בסדר, הלוואי שיתחיל גם לנו משהו כזה, נכון? זה יורד גל, מתי מתחילים להבין שמשהו לא בסדר? אחרי כמה ימים, כאילו בהתחלה, בסדר. אבל לפי הטענה שלו, הם היו צריכים להשתומם, כאילו, או נוח בונה תיבה, למה אתה בונה תיבה? הולך להיות פה מוצף מים. אם אף פעם לא ראו גשם, הוא בונה אותה באמצע שום מקום, לא יודע את חוף הים, הוא באמת משוגע. כאילו, הם אפילו גשם לא מכיר, אז זה רעיון מעניין, כן.
אבל אין שם גשם משהו
שהם, אנשים דיברו, אם לא, ככה בנייה ו... כן, כן, אבל אם לא הכירו תופעת הגשם, זה עוד יותר, הוא היה משוגע ביניהם. למה אתה בונה סירה באמצע שום מקום? איך מים יגיעו לפה, כן?
אבל הם לא הפריעו להם הטפטוף כל אותם ימים. אני רואה שהיו רגילים...
כן, לא, לא, הם דיברו איתו כשהוא בנה את הטבע לפי המדרש, ככה אני זוכר.
כן, אבל מתי התחיל, זאת אומרת, כשהתחיל המבול, התחיל הכל בבחר.
לא, הוא בנה את הטבע 100 שנה, כאילו, זה חתיכת מבצע לבנות טבע, כן? לא יודע, בכל אופן, אני רק אומר, בספר בראשית, בגן עדן דווקא אין מטר, במילים אחרות, גן עדן הוא לא הצורה האידיאלית. יש לי חבר, שאתם אולי מכירים את הספרים שלו, יעקב נגן, כל הזמן מדבר על השאיפה לחזור לגן עדן, וכל פעם אני מקשה עליו. פעם הייתי אצלו בסוכות, הלכתי לבקר ברחוב הטייסים את האחות של הרב סולובייצ'יק, וההורים של אשתו, של הרב יעקב, גרים מולה, אז ראיתי את המכונית שלו, שאומר, טוב, אני אגיד לו שחג שמח. נראה למעלה, אז הוא היה שם, ההורים של אשתו, זה שפחת סימון, אז בדיוק יצא הספר של הרב יעקב על סוכות, אז אני אמרתי לו, רב יעקב, אני חייב להבין מה זה הסיפור הזה שאתה רוצה לחזור לגן עדן, איפה ההיסטוריה האנושית, איפה ההתקדמות, כאילו, מה זה לחזור להיות תינוק? אז החותן שלו גם התחיל ככה. אז הוא הסביר לנו משהו, שלא לגמרי הכוונה לחזור אחורה, לא לגמרי אני מבין עדיין את התשובה, אני אומר בכנות. תביא אותו פעם אם אתם רוצים, שהוא יסביר את עצמו. אבל כאילו הרעיון הזה שהרבה מדברים על, על, על גן עדן, גן עדן, גן עדן, שהמקדש דומה, תמצאו המון המון תורות על דמיון לגן עדן. אני חושב שהיסוד והפסוק כאן, אני כאילו כוח שמח לפסוק הזה, הפסוק לא אומר שאנחנו רוצים לבטל את כל מה, זו תפיסה נוצרית, לבוא ולהגיד שבהתחלה הכל היה מתוקן וזה התקלקל, ו ליהודי לא צריך לחשוב מחשבות כאלה. לדעתי המחשבות של יהודים שהקדוש ברוך הוא רוצה במעשה בני אדם, ובני אדם הפעולות שלהם הם עבודת השם והם בונים. מצד שני, בגן עדן יש יסודות שהם יסודות מהותיים לקיום האנושי. הייתי אומר שגן עדן זה התוכנה היסודית של העולם, והאדם גורש מגן עדן, ובדרכים שונות בהמשך התורה יש כל מיני התגלמויות של היכולת של האדם, לא כי הוא חוזר אחורה אלא כי הוא פועל בתוך ההווה לנסות לעשות תיקונים לנקודות האלה, שהם לא תיקונים היסטוריים, לא שאני מתקן מה שהם עשו, אלא משהו מתקלקל בגניום האנושי שם, ואנחנו צריכים להתמודד עם הקשיים האלה בחיים שלנו. כלומר, אני חוזר מה אני אומר פה על פסח וסוכות. פסח זה לא חגים היסטוריים, תזכור מה היה אתמול. זה בא להתמודד עם דברים מהותיים בחיים שלנו, עם שאלת עמידתנו לפני השם בסיפוק צרכינו, עם זה הוא בא להתמודד. במובן הזה, כאילו, הפסוק הזה צובח שגן עדן נתן את התשתית של הקיום האנושי, אבל הוא בעצמו לא היה צורת הקיום האידיאלית. הצורה האידיאלית זה אדם שווה את האדמה, אבל הקדוש ברוך הוא ממתיר. זה לא צריך לחזור לנקודה הכי ראשונה, זה לא לחזור לטיטולים בהכרח, כן?
למה מחוקים לומר שלא היה מטר בגן עדן? הפסוק רק אומר שלא היה מטר עד שהיה אדם. זה לא מכריח שלא היה
מטר. אבל לא כתוב שירד מטר שם. לא כתוב, כתוב שיש נהרות.
תרם? מה שהוא נאמר, תרם, זה מאחר כך, זה ככה.
בוא נגיד, לשמחתי חזל אומרים שהוא היה בגן עדן בקושי שעה, אז לא ירד גשם בשעה הזאת, בסדר, זה לא. אבל הפסוק בספר בראשית, מצד אחד גן עדן, הוא נותן תשתיות של קיום אנושי, מצד שני, הוא בעצמו אומר, היה חסר פה משהו. שהדבר הזה, כשממשיכים בתורה, רואים איפה הוא עובר. שומרים בספר שמות, מה מומטר מן השמיים? גם ברד וגם מן. לחם, הלחם מומטר מן השמיים. וכשעוברים לספר דברים, אז למה חזרנו? למה מומטר מן השמיים? הוא אמר, אני יודע שאת לא הבאת את המטר של האש, אבל בעצם הברד על מצרים ממשיך את המטר של סדום, והייתי אומר, המטר של ספר דברים חוזר למטר של המבול, רק שהוא מטר שיש עוד פעם של התגלות. המטר הוא התגלות, השמיים נפתחים, הקדוש ברוך הוא אומר משהו. זה הקושי היום, אני חושב, של עצירת גשמים, זה לא רק הבעיות של משק המים שהן בעיות חמורות, זה גם התחושה הקשה של חרון אף. אני חושב שאנחנו צריכים להאמין לפסוקים, אבל כאילו החורף לא מגיע, זה מזג אוויר לא של נובמבר בכלל, זה לא זז, כאילו זה בסדר, קצת שרבולים ארוכים, לא יותר מזה, כן? ומה שבעצם ספר דברים אומר, הוא אותו פסוק שאומר מה לא היה בגן עדן, הוא קיים בארץ ישראל. כלומר, ארץ ישראל הוא המקום שבו האדם עובד את האדמה. אנחנו כבר ראינו שהאדם עובד את האדמה, איזה סכנה גדולה יש לו. פן תשכח את השם אלוקיך, פן תאכל וסבת ושכחת. זה מה שקרה בספר בראשית. אבל אם הוא חי לא בארץ מצרים שיש לה נהרות, כלומר אם הוא יוצא מגן עדן, זה מה שאני אומר לרבי יעקב כשאני יכול, אם הוא יוצא מגן עדן והוא הולך דווקא למרחב שאין לו עד שעולה מן הארץ, אין לו את זה, אלא יש לו מטר השמיים, אז הוא בעצם מגיע לצורת הקיום שהוא יעבוד את האדמה וכך אחריות על חייו, אבל הוא יהיה חסר לו איזה מימד תשתיתי שהוא משק המים, שבו הוא יהיה תלוי בגרמי השמיים. אני אוהב לחשוב שזאת הסיבה שארץ ישראל נבחרה מכל הארצות. צפונית לנו יורד גשם כל השנה, דרומית לנו זה מדבריות, אז אי אפשר לגור שם אלא כן יש נהר. זה פשוט לא רואים למגורים. הקו רוחב כמעט היחיד בעולם, אם תסתכלו במפה של העולם, אתם תראו ברוב העולם העתיק, כמו שלא הכירו את אמריקה, אולי המקום היחיד בכל העולם בקו רוחב הזה שהוא אפשר לגור בו זה ארץ ישראל. רובו עובר בים התיכון, רובו הגדול של הקו רוחב שלנו, ושל ספרד אולי יש לו משהו דומה. וכשהולכים מזרחה אז יש שם מדבריות, ומבחינת העולם העתיק זה המקום. כלומר, ארץ ישראל היא ארץ שנבחרת לאו דווקא כי אולי הכי משובחת, אולי הבדיחה על קנדה היא נכונה, כלומר, יש אולי ארץ מצרים, דיברנו על זה שאברהם צריך להיכנס לארץ כנען, ארץ מצרים, כי שהוא ידע שיש דבר כזה שנקרא ארץ מצרים. ומצד שני, היא נבחרת כי בה אפשר לחיות חיים אנושיים מלאים, והגיאוגרפיה נותן משהו. גיאוגרפיה כמובן לא מספיקה, כי אם הגיאוגרפיה הייתה מספיקה, אז הסיפור היה גמור. בארץ ישראל גם אפשר לא לשמוע בכל השם. כן, אז הגיאוגרפיה היא עוזרת, היא לא חזות הכל. כן, אז ספר דברים, עכשיו ראינו שני דברים עיקריים. ספר דברים מדבר על הגיאוגרפיה שבעצם משפיע על מקורות המים. זה אומר שאתה מאבד שליטה על מקורות המים, והיתרון הוא שזה יורד ישר על השדה, הוא צריך להניח צילורות, הקושי הוא שאפשר שיהיה חרונה, שהגשם לא ירד, והשני הוא הזיכרון, יציאת מצרים צריכה להיות נקודם, יציאת מצרים כולל תקופה במדבר, היא צריכה לכונן תודעה חדשה על החיים, והחגים הם אלה שעושים את זה. שהספר דברים לא מסתפק בשני אלה, והוא מזיקה ישירה למה שנאמר על גשם, גם אומר דבר שלישי, ועל השעה אנחנו לא נוכל לבצות היום את הכל, אבל אני אתחיל אותו. כן, ספר דברים באופן מובהק, וזה מה שנאמר פה בפרשיית הגשם, תולה גם את הייתי אומר, המנגנון שבני אדם צריכים לקחת על עצמם בשביל שהתודעה של העמידה לפני השם לא תברח להם, הם צריכים כל הזמן לשמוע בכל השם, שבאופן בולט מאוד בספר דברים, מטבעות לשון שקשורים בעולם הברכה הם מטבעות לשון ש כשאומרות בפירוש שתהיה ברכה לדברים שאנחנו רגילים לברך עליהם אם אנחנו נשמור את המצוות. רק מה, בספר דברים מי שמברך על אוכל זה לא את האוכל, זה לא אנחנו, אלא זה הקדוש ברוך הוא. אני אקרא לך את הפסוקים, בסדר, העברית שהייתה קצת משובשת קודם, אני יודע, אבל תשמעו. והיה עקב תשמעו את המשפטים האלה, ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר אדוני אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך, ואהבך וברכך וירבך, וברך פרי ויתנך ופרי אדמתך. זה מוכר, נכון? זה בורא פרי האדמה, ורך פרי אדמתך. זה מטבע לשון שאנחנו מאוד מורגלים בו. רק שבספר דברים, מי מברך את פירות האדמה? הקדוש ברוך הוא, לא אנחנו. וזה ממשיך. דגנך, תירושך, יצריך, ברכת היין, ברכת הלחם. הבבלי בברכות פרק שישי שואל למה אין ברכה מיוחדת על שמן, סוגיה שלמה בדף למדהי עמוד ב'. זה ברור שהבבלי נגד עיניו חשב על דגן, תירוש ויצר כביטוי של ייחוד הלחם והיין, כי הם דגן ותירוש. אז איפה היצר? יש לה כמה תשובות. תשובה אחת אומרת שזה לא דגן תירוש ייצר, זה יסודה. תשובה יותר מהותית אומרת שיצר הוא מהותי לחיים האנושיים, אבל זה לא רואי לאכילה. הגמרא אומרת שמי ששותה שמן הוא אזוקי מזיק, הוא מזיק את עצמו. רוב הראשונים מבינים שכוונה שלא מברכים בכלל, הרמב"ם אומר שמברכים שהכל, ולא בורא פרי. אבל בספר דברים, מדבר המון על בפרח הוא סוף סוף חוזרים לעולם של ברכות על אוכל, שאוכל זוכה לברכת שמיים. זה שבני אדם מגדלים דברים זה לא מספיק, הגידול האנושי זקוק לברכה אלוקית, והקדוש ברוך הוא מברך. ועוד פסוקים שמתארת את הקדוש ברוך הוא כמברך עוד פעם את פרי האדמה, כבר ממש את עולם המונחים שאנחנו מורגלים לדבר בעולם הברכות, זה בברכה בכי תבוא בדברים כ"ח, שם עוד פעם ברוך אתה בעיר, ברוך אתה בשדה, ברוך פרי ויתנך ופרי אדמתך ופרי ואמתך, שגר אלפיך ואשתרות צונך, ברוך תנך ומשרתך. באופן ברור אנחנו יכולים לשמוע פה צלילים עוד פעם שהקדוש ברוך הוא מברך את פירות האדמה. כלומר, ספר דברים הולך עם רעיון שהצלחת האדם באה מברכה אלוקית, זה לא אוטומטי. איך האדם זוכה לאותה ברכה? וספר אומר, והיה עקב תשמעו, והיה עם שמוע, תשמעו אל מצוותיי. באופן יותר ספציפי, וזה אני כבר ארחיב יותר בפעם הבאה, בסדר, בזה נתחיל. באופן יותר ספציפי, זה לא רק מצוות, אלא ספר דברים מדגיש מצוות של נתינה, מעשר. זה הרעיון המרכזי שספר דברים מדבר עליו. מעשר, דאגה לחלשים, דאגה לעני, דאגה לגר. כן? מה העניין של למה המצווה הזו כל כך מהותית? אז זה נדבר בפעם הבאה. עכשיו רק שאלה על פעם הבאה.